שבוע טוב, מבורך. בעזרת השם, אנחנו נרחיק קצת, נרחיק את השעה, כדי שיהיה קצת יותר זמן בפעמים הבאות, בעזרת השם. לאלה שכיוונו לפני שהגיעו, שצריך להרחיק קצת. הפרשה שלנו, בזוהר שלנו, בעזרת השם, אני רוצה להתייחס למשהו מאוד מיוחד. זה לא שיעור רגיל של זוהר שמתייחס לפסוק כזה או אחר, אלא אני ממש לקחתי את הזוהר בפתיחה שלו, והוא מאוד מאוד מעניין, כי פשוט מאוד הוא לא מדבר על הנושא שלנו בכלל, לכאורה, אבל תראו כמה זה חשוב, ולדעתי זאת הקדמה חשובה מאוד, ולכן הבאתי אותה בעניין הספר, ספר שמות, שהוא גם ספר של ירידה לגלות, אבל גם ספר של גאולה מן הגלות. זאת אומרת שאנחנו לוקחים את שני ההפכים האלה בתוך ספר אחד, וכאן בעצם או שמיד אנחנו נכנסים לפרטים של כל הגלות, או שאנחנו קודם כל מסתכלים מרחוק על כל התמונה הכוללת, ואז יכולים להבין דברים הרבה יותר דקים. כלומר, יש כאן מלכודת. המלכודת היא, כמו בכל דבר, מיד לקפוץ ראש אל תוך הפרטים שקורים כאן. כלומר, יש לי פה מציאות, מה אתה מבלבל אותי בדברים רחוקים? אני פה עכשיו סובל, יש לי משהו. לא. זה המלכודת. מי שנופל למלכודת מיד נתפס באיזה פרט כזה או אחר, ולא מסוגל לראות את כל התהליך. המלכודת כאן היא כניסה לגלות. ואנחנו רוצים להבין את סוד הגלות כדי להבין את סוד הגאולה. ולכן הזוהר הקדוש מקדים בהקדמה מאוד גדולה, ובעזרת השם, אני בניתי את השיעור לפי אותה הקדמה של ספר הזוהר. ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. זה הפסוק הראשון של פרשתנו. באופן מפתיע, מתחיל הזוהר הקדוש בפרשתנו בהתייחסותו לפסוק אחר, בדניאל, י' ב', פסוק ג', והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אומר הזוהר הקדוש, והמשכילים, מי זה המשכילים? אילם אינון דמסתכלה ברזה דחוכמתה. אלו המסתכלים בסוד החוכמה. יזהירו, מה זה יזהירו? ונצצים ברזה דחוכמתה, הם לוקחים את הניצוצות של האור, של הסודו של החוכמה, יזהירו, וזה מה שנותן להם את הזוהר. כלומר, זוהר מלשון הערה גדולה, אור גדול. נהרים ונצצים בזיבה דחוכמתה אילה. הם לוקחים את הניצוצות הגדולות האלה מעולם החוכמה, מספירת החוכמה, מחוכמתה של תורה, כזוהר, נהירו ונציצו דנהרה דנפיק מעדן. ולכן הם יכולים, כן, להאיר ולהתנוצץ מאותו אור, מאותו נהר, נהר בארמית זה נהורה, נהורה זה אור, לא רק מים, דנפיק מעדן שיוצא מעדן. אנחנו בספירות יודעים בסייעתא דשמיא שבעצם החוכמה והבינה הם בעצם העדן והנהר שיוצא מעדן, להשקוט את כל המדרגות התחתונות עד שמגיעים למלכות. זאת אומרת שהזוהר מתחיל בתחילת פרשת שמות, שהיא בעצם ירידה לגלות. במה? בביטוי והמשכילים יזהירו. כלומר, אני אומר את זה במילים מודרניות, אלו שמשכילים, שיודעים את סודות התורה, שלומדים את סודות התורה, יזהירו. יזהירו את מי? את עצמם ואת אחרים. מה זה יזהירו? לא להביא להם, תיזהרו, אלא יזהירו, יאירו, יביאו אור לאנשים שמיד ירצו להיכנס לתוך המערבולת הגלותית. חכמים, היזהרו בדבריכם. כלומר, תשימו זוהר בדבריכם. כי אם אתם לא שמים זוהר בדבריכם, התלמידים לא ילמדו כמו שצריך. דנהירו ונציצו דנהרה דנפיק מעדן. אז הנהר יוצא מעדן, הבינה שיוצאת מעדן, להשקוט את כל הגן, הצינור של זעיר אנפין. ודא איהו רזה ספימאה דאיקרא המקיע. כלומר, אנחנו רוצים לראות פה משהו מאוד מיוחד. אנחנו נכנסים לספר, ופתאום הזוהר הקדוש שם אותנו בפסוק אחר, מרחוק. מה הקשר? רבותיי, לדעתי, כן, לעניות דעתי, הקשר הוא מאוד פנימי, אבל חייבים, לפני שמתחילים, ואפילו אם לא נכנסים לפרטים של הפרשה, להבין את הסוד הזה. מה ראה הזוהר הקדוש ללכת כל כך רחוק בעניינים כל כך גשמיים ומציאותיים של באלה בני ישראל, שמות בני ישראל הבאים מצרים. מצינו במסכת סופרים ובירושלמי. אין מברכים על הירח, אלא במוצאי שבת. למה לא עושים ברכת הלבנה סתם ביום חול? למה תמיד עושים מוצאי שבת ברכת הלבנה? תראו מה אומר שם. כשהוא מבוסם ובכלים נעים. אתה עדיין עם הבגדים שלך של שבת. יש לך עדיין בוסם. אז אתה הולך לשבח את הלבנה, ברכת הלבנה עם הבגדים היפים שלך. כלומר, הדבר הזה מצריך שתהיה במדרגה של מוכנות כדי ללכת לעשות ברכת או קידוש לבנה. הוא מיישר את רגליו כנגדה. כלומר, אתה הופך להיות ברגליים ישרות, דהיינו כמו מלאך שיש להם רגל ישרה ורגליהם רגל ישרה. כלומר, אתה במדרגה גדולה מאוד ורוקד לפניה ג' פעמים, כן? כמו שאנחנו רוקדים, כשם שאנחנו מרקדים כנגדיך. הוא מברך, ברוך אשר במאמרו ברא שחקים וכו', ואומר, ברוך בורך, ברוך יוצרך, כשם שאנחנו מרקדים כנגדך ואין אנחנו יכולים להיגע בך, כך אם ירקדו אחרים כנגדנו להזיקנו, לא יוכלו להיגע בנו, ולא ישלטו בנו, ולא יעשו בנו שום רושם כלל בעיקר. תיפול עליהם אימת הרווחת, בגדול זרועך ידמו כאבן. מה הקשר? פשוט מאוד, אנחנו אומרים פה דבר, ואני בטוח שאתם כל כך רגילים לומר אותו, שאנחנו לא שומעים מה אנחנו אומרים. וזה בדיוק מתאים לעניין הזה של הזוהר, של פתיחתו בספר דניאל. תכף נראה. כל זה כי ישראל קדושים בעצם. מה אמרנו פה? כשם שאנחנו לא יכולים לגעת בך, אני מתרגם את זה במילים שלי, כך אף אחד לא יוכל לגעת בנו. מה זה אומר? זה אומר בעצם שאפילו אם נוגעים בנו זה רק נגיעה חיצונית, אף פעם לא נגיעה פנימית, אף פעם לא יוכלו לגעת בנקודה השורשית הנשמתית של עם ישראל. זאת אומרת שכל מה שחווינו במשך כל ההיסטוריה, תמיד הנגיעות היו רק נגיעות חיצוניות לעם ישראל, אף פעם לא נגיעות פנימיות. ולכן המשל זה, כמו שאני לא יכול לגעת בירח, כך אף אחד לא יכול לגעת בי. כי עם ישראל קדושים בעצם, ואין הפגם אלא בחיצוניותם בלבד. לכן התחיל הזוהר הקדוש בפסוק זה שבספר דניאל, לפני שהתחיל לדבר בעניין הגלות במצרים. מה זה הגלות במצרים? מי שמיד קופץ ראש לתוך הגלות של מצרים אומר, אנחנו עבודים. זהו, נבלענו במצרים, אין יותר תכלית, אין יותר שום, אין יותר קיום, אין יותר כלום. מי שלא מבין את הסוד הפנימי, תמיד ייפול מיד כשדבר קורה, קטן או גדול, למדרגה כזאת או אחרת של דיכאון, של ייאוש. חוץ מהמשכילים שיזהירו כזוהר הרקיע. ותכף נבין את העניינים. כלומר, הזוהר מתחיל לומר לנו, בזמן של גלות, שאף אחד לא יכול לגעת בנו. זה מה שהוא אומר לנו. אתם עכשיו יורדים לגלות. עכשיו אני יודע על מה אני מדבר, אומר הזוהר. אני יודע שמתחילים ספר שמות. אני יודע שכולם עכשיו דואגים כי אנחנו יורדים למצרים לגלות. אבל אני אתן לכם... מה?
הגלות זה משהו חיצוני.
יפה מאוד. אני נותן לכם את הסוד, אומר הזוהר. הגלות הזאת לא תיגע כהוא זה במדרגה הפנימית של עם ישראל. הכל יהיה מחוץ עליהם. והוא כאמור ללמדנו עיקר גדול. שגם עניין הגלות אינו נוגע לפנימיותם של ישראל, אלא הכל רק בחיצוניותם, והבן זאת היטב, כי כשבאים לדבר על ישראל, צריכים להימנות מהנקראים מצדיקי הרבים. זה הפסוק שלנו. ומצדיקי הרבים ככוכבים, כמו הירח, זאת אומרת, הדוגמה של הזוהר זה הירח בברכת הלבנה, שכשם שאי אפשר לגעת בלבנה, כך אי אפשר באמת לגעת בעם ישראל. מי יודע את הסוד הזה? מי שלמד את הזוהר ויודע לעשות את הקשר בין שתי המדרגות. אם לא מה הקשר שלי שאני מזהיר כזוהר הרקיע, כמו כוכבים, זה יכול להיות מאוד פיוטי, מאוד יפה, אבל מה זה אומר לי? אז אומר הזוהר מצדיקי הרבים שמזהירים כזוהר הרקיע, על ידי לימודם הפנימי, ולכן כרעם בזוהר משכילים, אילן עינון במסתכלי ברזה דחוכמתה. כדי להגיע למדרגה הזו צריך בעצם ללמוד זוהר, הזוהר נמצא פה. כלומר, אור החוכמה. חוכמה של התורה, פנימיות התורה. עכשיו, מה זה נותן לנו כל הדבר הזה? בסדר, הבנתי שבעצם הירח הוא בלתי נתפס, כי אנחנו כאן בעולם הזה, אנחנו סתם עוקדים כנגדו. זאת אומרת שכל מה שקורה מסביב לעם ישראל, כל האומות וכל ההצבעות באום וכל הדברים האלה, מה זה בגדר של מה? של אנשים עושים ככה, כמו שאנחנו עושים ליד הירח. בדיוק ככה, אנחנו קופים, מרקדים כנגדיך, ולא יכולים להיגע בך, כך אם ירקדו אחרים כנגדנו להזיקנו, לא יוכלו לנו שום דבר. ואז טיפול עליהם אימת והפחד. כן? ובגדול זה רוחי דמוק האבן. זאת אומרת, כמו שאנחנו כמו אבנים, ביחס לירח, דבוקים, ולא יכולים לזוז בכלל, כן? אנחנו רק קופצים ככה. אותו דבר, זה מה שצריך לראות, כן? צרץ מצויר, כל האומות מסביב לעם ישראל. צריך כוח גדול בשביל זה.
זה דבר שמובטח?
כן, מה?
זה דבר שמובטח לנו?
בוודאי, זה הסוד. עכשיו...
אז למה צריך להתפלל על זה?
מה? כדי להפנים את הרעיון שאנחנו בעם ישראל בעצם בלתי, אין כליה, אין כליה בעם ישראל. אומנם יש נגיעה, יש חז ושלום אנשים, יש כאן חיילים, יש כאן מדרגות, אבל כל זה בגדר של פרטים, חשובים, אבל פרטים. הכלל אף פעם לא יכול להינזק. המשכילים אילן עינון במסתכלי ברזה דחוכמתה. כי רק דרך הלימוד העמוק בחוכמת התורה, ניתן להתקשר אל שורש ישראל וללמד עליהם סנגוריה. עכשיו, אנחנו עולים מדרגה. לא רק שאף אחד לא יכול להיגע בנו, אלא שמי שנותן את השיעורים האלה, שצריך להיות בעצם המשכילים יזהירו, מה זה יזהירו? ישבו אור. זה לא שהם זוהרים לבד, אלא מפיצים אור, מפיק נוגה. והוא חלק מעבודת השם של החסיד כדברי הרמח"ל במסילת ישרים פרק י"ט. מה אומר החסיד? ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. זאת אומרת, עם ישראל בנוי מהרבה מדרגות. החסיד האמיתי, הצדיק האמיתי, כמו לשון הזוהר, המשכיל שזוהר כזוהר הרקיע ומזהיר, אומר, הוא צריך לראות את כל המדרגות של עם ישראל, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, הוא מגדיר אותם, הם רשעים. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיובדו. אלא מצווה, אומר הרמח"ל, מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו, וגם בתפילתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו, לחפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. עכשיו אתם מבינים מה קורה כאן? היינו יכולים בתחילת פרשתנו לומר, עם ישראל עכשיו צריך לשלם, הנה מגיע לו, הוא נופל עכשיו לגלות, הוא עכשיו זה, מחו את יוסף, עשו טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט את אותה גלות. אומר הקדוש ברוך הוא, תיזהר, הזוהר בא ומזהיר אותנו, הוא לא מתחיל בכלל לפרש את כל הפרשה בכלל. חג, במאמרים הבאים הוא יתחיל. המאמרים הראשונים מדברים רק על החשיבות, לפני שתתחיל לדבר על זה, באיזה גישה אתה ניגש לדברים. גם במצב של גלות מצרים שהיא האימא של כל הגלויות. כלומר, אל תדבר דברים רעים על עם ישראל, אתה חייב להיות מהמשכילים שיזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים. עכשיו אתם מבינים מה זה מצדיקי הרבים?
מצדיקים את המהלך.
מצדיקים את הרבים, את המהלך, ולא שוברים אותו כל הזמן. הוא במדרש. תנחום השופטים על הפסוק, ושפטו את העם משפט צדק. מה אומר המדרש? שיהיו מתין את העם לקו צדק. שיהיו מתין ומלמדים עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא. ממי אתה למד? מגדעון בן יואש, שבימיו היו ישראל בצרה. ירון, הבנת מאיפה הגיע לגדעון? כתבתי שם. לא, כי רציתי לכוון על דואג האדומי ואמרתי גדעון. אז מגדעון בן יואש. כן, היום בבוקר דיברתי על, 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 על דואג ואמרתי גדעון בטעות. אז ירון בא ותיקן אותי, בצדק. אז זה בגלל שהיה לי תקוע השיעור שכתבתי לפני שבת. שבימיו היו ישראל בצרה, באותו זמן של גדעון בן יואש, והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד עליהם זכות, ולא היה מוצא. שהיה הדור דל במצוות ובמעשים. זאת אומרת, באופן לכאורה צודק, אי אפשר ללמד זכות. מה אתה רוצה? אני סתם משקר? כיוון שנמצא זכות בגדעון, בכל זאת היה אחד שידע לעשות את זה, שלימד עליהם זכות, מיד נגלה עליו המלאך שנאמר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה אל רק אל אחד, אל זה שיודע ללמד זכות, ואומר לו, ויבוא אליו מלאך השם, ויאמר לו, לך בכוחך זה. מה זאת אומרת? בכוח של להצדיק את הרבים, כמו שאתה עושה ללמד זכות וסנגוריה על עם ישראל, זה הכוח שלך. לך בכוחך זה. בכוח של הזכות שלימדת על בניי. זאת אומרת שאנחנו באותו תהליך. אנחנו מבינים שלמרות הגלות, למרות המצב הקשה, אנחנו תמיד הולכים לחפש בתוך המהלך מדרגה פנימית שהיא נקייה. מה אומר התרגום הירושלמי, למשל, בפרשה של היום, באותו עניין, על הסנה הבוער, והנה הסנה בוער ואיננו מוקל? תסתכלו מה אומר התרגום, שהסנה היה רטוב. הייתה בו רטיבות שמנעה ממנו מלהישרף. איזה יופי. יש מים, הוא לא נשרף, מהזמן. קודם כל, מאיפה בא המים? מאיפה באו המים האלה? דבר שני... דבר שני, כן, הסלה בוער ואיננו הוקל, מה זה בא ללמד אותי? אלא כל הסיפור כאן בא ללמד בעצם על עם ישראל. מה זה עם ישראל? למרות שהוא נראה לך כבוער ומקבל עונש, הוא לא נשרף. הוא נצחי. למה? יש לו רטיבות פנימית.
לא נס לך.
מאיפה בא הרטיבות הפנימית שלו? אומרים חז"ל, מעצם העובדה שבפנימיות ישראל כולם קדושים, תראו עד איפה הולכים הספרים הקדושים, זה היופי. כל אחד מאיתנו, כשהוא עושה דבר שהוא לא במקום הנכון, בפנים הוא מתחרט עליו. מיד. אפילו בזמן החטא, כל אחד מישראל יודע שהוא חוטא והוא מתחרט על החטא הזה והוא כאילו בוכה והבכי הזה מרטיב את הסנה והסנה אף פעם לא יכול להישרף. זאת אומרת שבעצם, למה מוסר? מה את אומרת מוסר? מה זה המוסר? מוסר אנושי? לא קיים. אין מוסר אנושי ביהדות. לא קיים דבר כזה. אצלנו המוסר הוא רק אלוהי. אין דבר כזה מוסר אנושי. מוסר אנושי זה שכלי, זה דבר שאני יכול להגיע אליו על ידי היגיון ושכל, אין דבר כזה. אבל זה לא הגיוני, זה לא שכלי. הכל בא מלמעלה, עצם העובדה שאני לא אוכל חמץ בפסח זה הגיוני. עצם העובדה שאני לא מערבב בשר וחלב זה הגיוני. עצם העובדה שכל מה שניתן לי בתורה, כמעט הכל זה חוקים, שאני לא מבין אותם. ולכו תבדקו אפילו עם שוטרים, אם אחד מישראל כן מכניס חמץ בפסח. כמה, כן? צריך לבדוק אם בכלל יש שורש ישראל. רוב האנשים, בלי שוטר, בלי כלום, נזהרים בכל הדברים, וכשאדם פוגם, לא חשוב איפה, מיד בפנים יש לו בחייה פנימית. והבחייה הפנימית הזאת, היא בעצם זו שמונעת מהסנה לבעור להישרף. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים כאן. לפני שאתה מתחיל לדבר חובה על עם ישראל, תיזהר, או שאתה נמנה מאלה שילמדו חובה, או שתימנה באלה שמלמדים זכות. האמת, כתבתי שיעור אחר. אבל בשיעור השני, שבזוהר, כן, נכנסתי מיד לתוך העניין הזה, אני אגיד לכם אותו. התחלתי בפסוק, אוי מי שיחיה באותו דור, ואשרי מי שיחיה באותו דור, של ביאת המשיח. אז למה לא כתבתי אותו? למה לא הבאתי לכם אותו? כי פשוט זה נראה לי הקדמה לדבר השני, ועכשיו אני יכול להסביר אותו, אפילו בלי השיעור. זאת אומרת שאוי ואשרי באותו פסוק, מי שיחיה בדור שלנו עכשיו. איך? תלוי איפה העיניים שלך, איפה הלב שלך, איפה הדיבור שלך יהיה בקשר לכלל ישראל. אשריך אם אתה יודע ללמד זכות בתקופה הזאת על עם ישראל, וחז ושלום, אוי, למי שלא יהיה באותו כיוון עם האיילה הקדושה, ככה מביא שם הזוהר הקדוש. אני תמיד אמרתי ואני חוזר ואני לא פוחד לומר את זה. אם אתם שומעים אנשים שמדברים חובה וממש מתקיפים את עם ישראל, כן, תצאו מהשיעור. אסור להקשיב לשיעור כזה. וזה תלוי. בעינון למסתכלי ברזה וחוכמתה. זה תלוי באלה שמסתכלים בסוד החוכמה. ובעל מתאה, ונחשוב שיש בלימוד הזכות על ישראל עניין של ליפוי מלאכותי של המציאות. הוא אומר, טוב, טוב, צריך לדבר טוב על ישראל. לא. לא. אלא מה? אלא חס ושלום, וגם לא חנופה. אלא שזה נובע מעבודה גדולה המיוסדת על האמת הגדולה כפי שהיא בתוכיות האומה הישראלית. זאת האמת, אנחנו לא מבקשים אנשים שמייפים את המציאות. מאיפה אני יודע? זה ההמשך. מצדיקי הרבים. מה זה מצדיקי? אלה שמוצאים את הצדק בתוך מה שהם אומרים. זה לא שהם אומרים, אני למדתי בשיעור, אוי ואבוי, מדבר לא טוב על עם ישראל. הרב אמר שזה לא טוב. צריך לדבר טוב על עם ישראל. לא. זה הצדק האמיתי, כי זה צודק. אבל כדי להגיע למדרגה, לראות שזה צודק, ולא סתם איזה ייפוי חיצוני, מלאכותי, אתה צריך ללמוד, זה עבודה גדולה, אדוני. איפה אתה תלמד את הסוד הזה? ברזה דחוכמתה. כלומר, כשתעמיד בתורה ותגיע למצב של רזה דחוכמתה, אתה תדבר באופן צודק, מוחלט על עם ישראל. לא כדי להגיד, טוב, טוב, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדבר עליהם זכות. לא, זאת האמת. אין להם חובה, הם זכאים. אז החובה שלהם איפה היא? חיצונית. תנקה את החיצוניות הזאת, נגמר, הם חוזרים לפשטות האלוקית שבהם. עובדה, אומר הזוהר כפרה. כמו שאמר הרמח"ל, לחפר, מה זה לחפר? להוריד את הלכלוך החיצוני. הרי אם בפנים לא היה קודש פנימי, אם אני מוריד את הלכלוך החיצוני, אז מה אני פוגש בפנים? כלום. אלא שאם אני מוריד את הלכלוך החיצוני, מה יש בפנים? הקודש שלעולם לא נעלם. כמו הסנה שבוער מבחוץ, אבל איננו הוא כאן מבפנים, והוא תמיד נמצא כאן. זאת המציאות האמיתית של עם ישראל, וזה מה שצריך להראות למשה רבנו, לפני שהוא ניגש לגאול את עם ישראל. כלומר, יש לו שיעור, ש... של הזוהר של היום שאנחנו לומדים. זה מה שלומד משה לפני שהוא הולך לגאול את עם ישראל. הוא לומד את השיעור שלנו. תסתכל, משה רבנו, אני רוצה שאתה תהיה הגואל, אבל אוי ואבוי אם לא תבין את העומק הפנימי של עם ישראל, שהם טוב מבפנים וקצת לפעמים יש בעיות חיצוניות. פנים זה כלל, חיצוני זה פרטי. תגיד לי, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך את משה כדי לעשות את זה? משחק. בוא נראה מה התגובה שלך, משה. זה הלימוד שלנו. הקדוש ברוך הוא מנסה, זה ניסיון למשה שם. מה הניסיון של משה? או שהוא יגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אתה צודק, יאללה, בוא נתכסח את כולם פה, נתחיל משהו חדש. או שהוא מתחיל להגן עליו. וכשהוא מתחיל להגן עליו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, וואלה, אתה חזק, זה בדיוק כזה שרציתי. לא אחד שכל פעם שיש משהו קטן, ואני הקדוש ברוך הוא בכוונה, הוא רוצה לראות לאן אתה הולך, אתה תגיד לי, כן, 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 צריך לגמור את הכל. תכף נראה את זה. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, כל הסיפור הזה, זה מין הצגה, כדי להראות לנו איפה אנחנו צריכים להימצא כל פעם שקורה משהו. ובמי אנחנו נמנים כשקורה הדבר הזה? האם אלה ששוברים את מי שעשה את החטא שעשה, או שמנסים למצוא את הטוב שם ולהוציא את זה החוצה? זה בדיוק העניין.
אז איך
מתרחסים לרמב״ם,
שהלכות מפורשות לגבי כאלה שהאפיקורסים שכתוב, מורידים בין מעלים, צריך להוריד אותם לבור, ואותם,
אז לכן,
כדי שלא יהרסו את עם ישראל, יש כאלה שהורסים את עם ישראל,
לא יכולים להרוס את עם ישראל, מחילה, לא יכולים להרוס את עם ישראל, יכולים להרוס ציבוריות וקהל, לא את עם ישראל. עם ישראל זה מושג נשמתי, נשמה, עם ישראל אי אפשר להרוס עם, לא הורסים את עם ישראל.
זאת אומרת, נזק לאנשים,
לאנשים, אוקיי, נכון. אז צריך לחסל את מה? את הרע, לא את האנשים הרעים. לשנוא את הרע, את החלק הרע שבאותם אנשים, אבל אותם לאהוב.
אבל ההלכה היא
להוריד אותם. בסדר, בסדר. מה זה להוריד אותם? עד שאומרים, מודה אני באמת. זאת אומרת שאתה תשבור את המדרגה הזאת שהיא מלובשת באותו אדם, עד שיתגלה בעצם אותה טעות. זה נכון. צריך לשנוא את המדרגה של הרע, אבל לא את האדם עצמו. צריך להבדיל.
שהוא יורד למשל לבור.
אני יודע, אני יודע. אני יודע, זאת אחת מה... זאת אחת מהמחלוקות בין הפשט לבין הקבלה. וכאן הרמב״ם נמנע עם הפשטנים, כן? הפך מהרמב״ן והמקבלים. זאת אומרת שביחס לקבלה אין דבר כזה בכלל. אפילו בחסידות כשאומרים ביום הכיפורים שצריך בעצם הרשעים נכתבים, נכתמים לאלתר למיטה, מה אומרים ספרי החסידות? הרשעים שבתוכנו, החלק הרשע שבתוכי, נכתב ונכתב לאלתר למיטה. אבל אני ממשיך. תראו עד איפה זה הולך. זאת אומרת שבאדם עצמו אין דבר כזה שהאדם בעצם הוא רע. כי אם אתה אומר שהוא בעצם הוא רע, מה אתה אומר? שהאלוהי שבתוכו התבלבל. והוא נותן לו חיים, עובדה שעד עכשיו הוא נותן לו חיים. ממה? אז מה, הוא מתבלבל? אלא שהחלק החיצוני שלט על החלק הפנימי, לכן הוא מופיע כרשע, ויש כאלה. ולכן צריך להרוס את החלק הרשע שבו, עד שיתגלה החלק הטוב שבו, עד כדי שלא יידח ממנו נידח. ולכן בסופו של דבר, כולם נגאלים, אפילו זה. תן לך דוגמה אחרת, מחילה. כשכתוב שלכולם יש עולם הבא חוץ מאחר. נכון? ככה כתוב בגמרא. כולם יש להם חלק לעולם הבא חוץ מאחר. מה הייתה הטעות? מי זה היה אחר? אלישע בן אבויה. אז לאלישע בן אבויה היה חלק לעולם הבא, אבל לאחר לא. הבנתם? זה הסוד שאומרת הגמרא. לאחר אין חלק לעולם הבא, כי זה צד האחוריים. אבל לאלישע בעצמו, אם היה נלחם, היה לו. זה הסוד. אין דבר כזה שאין לכל אחד ואחד מישראל את הניצוץ האלוהי שנמצא בתוכו, ואת זה צריך להוציא ולהבין.
רציתי להגיד, זה נראה בתיאוריה, בגלל שבן אדם שמדבר דברים רעים, אי אפשר להוריד לו את הדברים רעים ולשאיר אותו נקי.
נכון.
ולא למה זה יש לו מידות.
לכן אמרתי.
יש לו את הרב את הטוב. לכן אמרתי. מדי לא יפה, מדי רע. ואתה אומר, למה הוא צריך להוריד לו רק את הרב בתוכו? איך עושים את זה?
יפה מאוד. לכן אמרתי, ביטוי של הרב קוק, עבודה גדולה ומקצוע גדול. לא כולם יכולים. הוכח תוכיח את עמיתך, מה זה? אתה צריך להגיד לו תוכחות? מה זה תוכיח? הוכח תוכיח. התו של תוכיח זה תוכחה, וזה תו של עתיד, של הוכחה.
הוכחה לעתיד.
זה הוכחה, זה לא תוכיח מלשון תוכחה. זאת אומרת, אפילו תוכחה אי אפשר להגיד למישהו, אלא רק להוכיח לו על ידי פסוקים, על ידי דברים של תורה, כן? ולנסות לקרב אותו. עכשיו, אני מסכים איתך ב-100%, שזאת עבודה קשה, אומר הרב קוק, לא אני, ומקצוע גדול. לכן כתוב רק מי שיכול לעשות את זה, מי זה? מי שנכנס לשם, עמוק, עמוק, עמוק בפנים, הוא יכול לגלות אהבה כזאת שמושכת. קשה מאוד לאנשים פשוטים לעשות את העבודה הזאת. ולכן מי שלא מרגיש שהוא מסוגל, שלא יתקרב לזה, בוודאי. אבל יש גם סוד עמוק, למי? והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אילון דמסתכלים ברזה דחוכמה. זה סוד גדול. כלומר, אלה שיודעים להסתכל איפה, מה זה רזה דחוכמתה? בנשמה הפנימית של כל אחד ואחד, זהו. שלא מסתכלים על החיצוניות, ולא מתעצמנים כל 5 דקות על כל מה שהם רואים חיצוני לא מתאים. זה קשה מאוד. מקצוע גדול ועבודה רצינית, אמיתית. אני לא אומר שזה קל. צריך כל הזמן עם העיניים שלך לראות את הפנים ולא את החוץ. כלומר, את העתיד ולא את ההווה בלבד. את כל התמונה ולא את החלק. תדמיינו לעצמכם שחז ושלום היינו מתייחסים לילדים שלנו בצורה כזאת כמו שאתם אומרים. אתם יודעים מה? לעצמכם. כל פעם שנפלתם בחטא הייתם צריכים להתאבד, נכון? לפי זה. עשיתם לעצמכם הנחות, נכון? למה? כי זה מצווה מדאורייתא, ואהבת לרעך כמוך. אתה יודע שזה שלב, אתה מאמין שבפנים אתה טוב, נפלת, אבל אתה מנסה לעלות, נכון? כל אחד חושב את זה בפנים. כל אחד רוצה להשתפר, נכון?
כן.
יפה מאוד. זה אותו דבר שאתה צריך לראות את השני. ואהבת לרעך, כמו שאתה רואה בעצמך שיש לך פוטנציאל של טוב, היום נפלת. אם תראה את השני בצורה כזאת, אתה תמיד תראה את הטוב אצלו. כן.
מה שאני חושבת ומבינה שחייל שיוצא
לקרן
זה לא...
נכון, הוא לא פרטי. נכון. מה שאני אומר, זאת אומרת שזה בעצם החלק החיצוני שבאמת. כן, גם את זה אנחנו לא רוצים. אבל הנשמה זה קודש. אין מוות שם. לכן הכלל הזה, החייל הוא כללי באמת. הוא לא פרטי. אבל החלק הפרטי זה, לצערנו, חז ושלום, יש מצבים כאלה. אבל חלק שנקרא עם ישראל שבתוכו הוא חי לעולם ועד, ויש לו מקום בגן עדן, במקום שאפילו אי אפשר להגיע למחיצתו.
לגוף אתה קורא פרט?
כן, ביחס לנשמה שנקראת כלל, הגוף נקרא פרט. ולכן יש מלא פרטים בגוף, כשהנשמה הכוללת מתגלה בכל הפרטים. וכל אצבע וכל איבר בבי שהוא פרט, הוא חי מחיותה של הנשמה בלבד. אין לו חיים עצמיים לבד, נכון? אותו דבר אנחנו. בני ישראל, הציבור בישראל זז, כל אחד כמו אצבע, כמו איבר, כמו תא, שממה הוא חי? מהנשמה הכוללת שנקראת עם ישראל. ולכן עם ישראל חי, אבל הפרטים יכולים כן למות. אבל עם ישראל חי. אין מוות לעם ישראל, אין קלקול לנשמה האלוהית הזאת. אי אפשר. כשם שאנחנו מרקדים כנגדך ואין אנחנו יכולים להיגע בך, כך אף אחד לא יוכל להיגע בנו. זה מה שאנחנו אומרים בברכת הלבנה, לכן התחלנו בברכת הלבנה. מי זאת הלבנה? כנסת ישראל נקראת לבנה, נכון? כלומר השכינה, כלומר גילוי השם בעם ישראל, אין לו חידלון. אבל צריך להיות חזק כדי להבין את הסוד הזה ולהיות מאוד פנימי עם עין מאוד פנימית. תכף נראה מה אומר הרב קוק על העניין הזה. אני הבאתי את הזוהר, הזוהר שם הוא מסתכם בכמה פסוקים. אני פשוט פיתחתי את כל הזוהר הזה כי הוא נראה לי מאוד מאוד חשוב בכל מיני כיוונים.
אפשר את האמת שסבא שלו במה ש... למשל משה רבנו, בכוח רדתו, מתפלל, וזה משמיד שם, נשים, ילדים, המון רב.
מה הוא מתפלל? מה?
הוא אומר, תפתח האדמה את פיה, אם אני צודק, ויושמדו, יושמדו, זה לא... ורק בנס חזרו
לצורה... חזרו יושמדו?
כתוב
יושמדו?
יובדו מתוך הקהל.
למה? למה? מה זה יובדו מתוך הקהל? כי הם בעצמם הוציאו את עצמם מן הכלל, אז הם כפו בעיקר, לא כתוב יושמדו. עובדה ש...
חלק,
שהם חיים גם עם
תחת האדמה.
נשרפו, מה זה נשרפו? מה זה נשרפו? מה עשו מזה? את ה... כן, את כל האלמנטים שהם באו, מה עשו מזה?
הגוף
מה? לא, החיצוניות שלהם מתה, והקדוש ברוך הוא בעצם משתמש בהם כגדולים.
כן, אבל אין פה איזה תיקון של הצד הרוחני שלהם.
בוודאי, בוודאי שיש תיקון.
לא, אני מתכוון, מה שאמרנו קודם, שאנחנו, שהאדם הרשע, אנחנו נתפייר לה לתקן אותו. אנחנו
שונאים
רק את הרע שלו.
נכון.
ושהגוף כולו
יישאר,
שהאדם
עצמו יישאר. ואם הוא מחליט, בני קורח עשו תשובה, לא מתו. גם הגוף שלהם חי. אבל קורח עצמו נפל, נבלע באדמה, והוא עדיין חי. דרך אגב, במציאות אחרת. כמו שאמת ותורתו אמת. כלומר, אם אתם מדמיינים לרגע אחד שהקדוש ברוך הוא מעניש, אוי ואבוי, זה לא יהדות. אין עונש אצל הקדוש ברוך הוא, תשכחו מהמילה הזאת. יש רק חינוך, כלומר אין דבר כזה אני בא ומכסח, סתם. זה כל דבר זה תיקון. זאת אומרת, אם אני מאמין שכל דבר הוא תיקון ואין סתם עונש, זאת אומרת שבעצם גם כשאני רואה בחיצוניות שנפתחת האדמה ובולעת את כוח, בשביל מה זה? בשביל תיקונו, בשביל הטוב שבו. אני לא שונא אותו, אני רוצה שהוא יהיה תוקן. צדיק התמר יפרח, סופט תיבות כוח. בשביל מה? זאת אומרת שאני לא, כי לא חפץ במות הרשע. הנה אומר הרמח"ל, מזכיר לנו את הפסוק. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים. אינו חפץ. מה, אנחנו יותר טוב מהקדוש ברוך הוא? אינו חפץ. הוא מחפר על שאר המדרגות שבהם. זאת אומרת, על החלק הרשע שבהם. להתפלל עליהם, להתפלל על דורו, למי שצריך כפרה, להשיב בתשובה, מי שצריך ללמד סנגוריה על הדור, כולו. מה זה אומר כל זה? זה לא סתם מילים, כן, חכמי ישראל, כל מילה זה פצצה. לא מזלזלים בזה, כן? אני לא אומר שהרשעים הם אנשים טובים, הם מגלים את האופי הפנימי שלהם בצורה מוטעת, אז אני צריך להתפלל לעשות הכל כדי שיגלו את זה בחזרה. אבל אני מכבד אותם. דרך אגב, איך היום אנשים חוזרים לשורש שלהם? רק על ידי זה שאתה מכבד אותם. מה, אתה חושב שאם היום אתה טיפול על אנשים ותגיד להם, אתה רשע ואתה מלוכלך ואתה... זה לא עובד בכלל, זה אף פעם לא עבד. הרביצו להם עם מקלות. היום מי מקרב את אותם אנשים? רק אנשים שאומר להם, אתה צדיק, אתה צדיק, אני אוהב אותך. והוא אומר לך, מה אני צדיק? תראה מה אני עושה, אני כולי, לך תתפלל בשבילי, אני אפילו התפילה שלי לא מגיע מטר. ואתה אומר לו, מה פתאום, אתה לא מבין כמה אתה צדיק, ואתה נותן לו, והוא מרגיש, ותוך חודשיים הוא עובר אותך ואותי. איך יש אנשים כאלה היום? אש, אני אומר לך, אני השבוע הייתי בתל אביב, אפילו ביטלתי שיעור ביום חמישי בלילה כדי להיות עם אנשים כאלה. כל הלילה הייתי עם אנשים כאלה ביום חמישי. תשאלו את החברים, היה ביטול שיעור פה. למה? כי חשבתי שזה יותר חשוב מהשיעור שלי פה. להיות עם אנשים שם. והייתי, אתם לא יכולים להאמין איפה הייתי בכלל. כן? אתם לא מאמינים. כן? באיזה מקום כזה מאוד מאוד ממש. מקום בתל אביב. זה לא פשוט להיות שם. בשביל מה? מה יש לי לעשות? אין לי מה לעשות בחיים? אלא אני מאמין בנשמה הפנימית של האנשים האלה. והיה קידוש השם גדול. ושרנו תהילים ביחד. ואנשים בכו. איפה זה היה? איפה זה היה? בשתיים בלילה מי יוצא ברחובות? במקומות כאלה מלאי עשן. זה הכוח של עם ישראל. צריך להאמין, אם אתה לא מאמין בזה, אתה תמשיך לעשות את היהדות שלך בשקט, בפינה שלך. אני ולא הם. הם כאלה, אנחנו לא. אין דבר כזה. זה כמו אחד שמתגלח בחצי זקן בתער, והשני משאיר זקן גדול. מטומטם, נכון? אז אין אני והם. אנחנו גוף אחד. אף פעם לא ראינו, אומרת הגמרא, שסכין שאתה לוקח ביד ימין וחותך בלי כוונה עגבניה, ואתה חותך את האצבע שלך, שהיד השנייה אומרת, וואלה, גם אני אעשה לך אותו דבר. אין דבר כזה, נכון? אלא אם אתה משוגע. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. כשאתה אומר, אני, הם, הוא, היא, זה כלום, לא הבנת שום דבר. אני והם זה אותו אחד. והם נלחמים ביחד עכשיו, בעזה. אחד ליד השני. צריך להבין, זה הדור שלנו, הוא מיוחד. מי שלא מבין את זה, הוא נשאר דתי, קטן, מצומצם בזווית הקטנה שלו.
כתוב בדף של חב"ד, שאפילו חילונים התחננו לקבל ציציות לפני
שיקבלו. בוודאי, בוודאי.
והביאו להם.
בוודאי. יש הרבה סיפורים, עוד מעט נראה כל מה שיצא, כשתיגמר המלחמה הזאת, יהיה כבר ספרים שלמים על כל מה שקרה שם.
זאת אומרת, בתל אביב
הדלקת
להם אור אחד
לכל אחד. לא הדלקתי, אני הלכתי לגלות להם שהם טובים.
כן, אבל אור קטן.
זהו. אני מתחבר איתכם, אתם טובים. הם לא מאמינים מה אני עושה איתם שם. אחד אומר לי אפילו, וואלה, אתה דפקת אותי הפוך על הפוך. כך אומר לי. הוא אומר לי, חשבתי שתביא אותי לשיעור. הוא אומר לי, אתה בא לפה לעולם הזה, עיר החטאים, הוא אומר לי. תפסת אותי על הפוך על הפוך, פה אתה בא ללמד אותי דברים? אמרתי, לא, מה, אני בא לעולם שלך, אתה פה, אתה מרגיש טוב? בוא נדבר פה, אין בעיה.
עם בירה.
הלך, עם בירה, באמת, אפילו, היה בירה. כן? אתה מבין מה קורה? עכשיו הוא חוזר לבית שלו, הוא כבר לא כמו אתמול שלשום.
משהו
השתבש שם. אני זורע זרעים קטנים, לא אכפת לי, אני עושה מה שאני מאמין, שאני מאמין באמת, כן? שקורים דברים ומשתנים דברים, ואני ראיתי אנשים בוכים, אני לא מספר לכם בדיחות, כן? באותו ערב. וקידוש השם גדול. אז זהו. אז זה צריך להאמין בדבר הזה. בואו נמשיך, ברשותכם. לכן זה מיוסד על אמת גדולה, זה לא איזה מין טיוח חיצוני. שמה שכל האומה הישראלית שהיא כולה תו מלגב, היא טובה מבפנים. ואת זה מגלים חכמי ישראל שבדור מן הפנים אל החוץ. צריך להגיע למדרגה להאמין בדבר הזה. ונראה לומר שזאת תהיה בחינתו של מלך המשיח. תדעו לכם, מה זה מלך המשיח? שילמד זכות על כל ישראל, ועל ידי זה יפיל הרהורי תשובה על כל הדור ההוא. זה לא המילים שלי. בעזרתו להבליט את החלק הנקרא צדיק שבהם. עד שיהיו כולם חיים בפועל את מדרגתם הפנימית העליונה. זה מלך המשיח. לא למראה עיניו ישפוט, כך כתוב, נכון? הנביא אומר לנו את זה, זה לא איזה מין פירוש. לא למראה עיניו ישפוט. כי אם אתה תשפוט למראה עיניך, אתה כולם תכניס אותם כבר לכלא, כולם רשעים, כולם הכל. מאיפה אתה יודע? מה הוא? והרב קוק זצ"ל, בעקבות ראייה, חלק א', איגרת ס"ד עמוד עין א', כתב, מה שאנו דורשים בשבחה של כנסת ישראל בכלל, הוא על דבר הסגולה האלוהית הנמצאת בנשמת האומה בכללה. וממילא היא מתגלה גם כן בכל יחיד באיזו צורה מיוחדת. זה לא הצורה שמתאימה לך, זה צורה מיוחדת. אבל יש בו את הקדושה של הכלל. והרב קוק אומר, ונקרא מלא הוא, ונפלינו. מה זה ונפלינו? יש אפליה, אנחנו שונים מכל שאר האומות. כך הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא משה רבנו. והחופש הגמור שלנו הוא שנהיה מרימים ראש בגלוי, להתפאר באהבת כנסת ישראל החקוקה בנשמתנו פנימה. לא צריך להתבייש בזה. צריך להיות גאה בזה, ללכת לחפש את האור הזה. אין כאן עבודה רגשית בלבד, כי מקצוע גדול, הנה זה המילים של הרב קוק, מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת ענפים. שימו לב למילים. כלומר, אתה רוצה לעשות עבודה כזאת? אתה צריך, מה? זה מקצוע. אתה צריך להתייחס לזה כמו מקצוע. חוכמה עמוקה, רחבה, רבת ענפים. כן, הוא מתייחס לחוכמת הזוהר. אהבת ישראל אינה חמדה הנובעת מן הצד הנמוך של האדם. לא. ומצד שני אינה דורשת דעת וחוכמה, זה גם לא דעת וחוכמה חיצונית. לכן אמרתי, זה לא מוסר אנושי, אלא זו תכונת חיים עליונה. כלומר, זאת אמת. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם האמת הזאת, אני פשוט או מאמין או לא מאמין. זה כל כך פשוט. אין פה עניין של שכל. אשר היסוד לה, ולעבודת הסנגוריה נבנה על ידי לימוד הסוד שהוא עץ החיים. כלומר, אני הולך ומתייחס למה? לעץ החיים שבכל אחד ואחד. שם אני מוציא אותו. משם אני מוציא אותו. מה זה נקרא בירורים? איך מחזירים ממצרים? מה עושים ממצרים? נכנסים למצרים, כן? נכנסים לפג, ומה עושים שם?
בירורים.
נשארים שם כמה זמן, ומוציאים משם ברכוש גדול, נכון? זה בדיוק אותו דבר. זה לא פשוט, זה מסוכן, לא כולם יכולים לעשות דבר כזה, אני מזהיר. זה מקצוע גדול, זה לא פשוט. כדי לקיים את דברי הזוהר הפותחים את פרשת שמות, חייבים אנו לעסוק בלימוד ובירור מהות נשמתם של ישראל. זה כן אנחנו יכולים, וזה חובה עלינו לעשות. ללמוד ובירור את נשמתם של ישראל. ללמוד לראות את עומק סגולתם הפנימית על כל מכינותיה. לא דעה יבשה, אלא אמונה מלאת חיים בכוח הסגולי הגנוז בכלל ישראל בכל הדורות. לא רק בדור הזה, ובכלל זה בדורנו אנו. כלומר, אתה צריך להבין את הדבר שהוא לא זז. הוא אמיתי, הוא כל הזמן נמשך. כל הדורות. כי למה? כי זה נצח ישראל. כלומר, שאהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל. אם אני מאמין באורה האלוהי של כנסת ישראל, אז אני אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל. זהו, נקודה. שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חילופי הזמנים. כן, אורות. ישראל, סעיף ב'. לא תזוז ממנה בכל הזמנים, בכל חילופי הזמנים. כל מה שקורה לא יזיז שום דבר לסגולה הפנימית הזאת. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מצדיקי הרבים, למה? כי בלימוד סנגוריה על ישראל מתגלים הצדק והאמת. זה נקרא מצדיקי הרבים. אתה לא מטייח, אתה לא מנסה לייפות את המצב ולהגיד, כן, הם בסדר, אני לא רואה, אבל כנראה שבפנים זה טוב. לא, זה לא כנראה. אני חייב לראות. איך אני חייב לראות? אני צריך ללמוד לראות את הרשמה הפנימית של עם ישראל. שהבעתם של אותה צדק ואמת באה רק אחר אותה התבוננות מעמיקה בשורש הדברים. כלומר, זה דורש לימוד עמוק וממשיך, בהמשכיות. כמו שנדרש מהושע הנביא, כדברי הגמרא בפסחים, כן? פי זין עמוד א', שכאשר אמר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו, הנה הדוגמה שנתת, רבנו, כמו משה רבנו, גם אצל הושע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו, אומר את הגמרא, היה לו לעמוד לפני השם ולומר לו, בניך הם, מה אתה אומר בניי? זה לא הבנים שלך? בני מכוניך הם, אתה לא מתבייש כביכול, איך אתה מדבר על הבנים שלך? בני אברהם, יצחק ויעקב, ככה אומרת הגמרא שהוא היה צריך לענות. זאת אומרת שמשה רבנו ידע בדיוק את הסוד הזה והוא ענה כראוי. וזו הייתה דרכו של ישעיהו הנביא. ולכן זכה כדברי הילקוט בישעיה, רמז תף ממגים, לנבא נחמות יותר מכל הנביאים. למה בחרו בישעיה שיהיה הנביא של הגאולה? למה? משום, וכששמע את כל השם אומר לו, וישעיה ו', את מי ישלח ומי ילך לנו? אני לא רואה אף אחד שיכול ללכת להגיד לעם ישראל משהו, כאילו, כן, ישעיהו הנביא שומע את זה. אמר, הנני, שלחני. זאת אומרת, גבר, אני רוצה לעשות את העבודה הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת לצדק את בניי, כן, אהבת לצדק את בניי, זה נקרא אהבת צדק. ותשנא מלחייבם, תראו איזה יופי. זאת אומרת, אתה אוהב לצדק את הבנים שלי ואתה שונא לחייב אותם? על כן משכחה אלוהים אלוהיך, שמן ססון מחברך, אתה תהיה יותר גדול מכל החברים שלך, שתתנבא נחמות יותר מכל הנביאים. למה? כי אתה אוהב להצדיק את עם ישראל. תמיד אתה מלמד סנגוריה, לא קשוב מה קורה, תמיד אתה בא ואומר, כן, אבל צריך ללמוד זכות וללמד זכות, כי באמת ככה וככה וככה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא נביא כזה, עובדה, הוא בחר בישעיהו. כן.
אני מבין, יחס לכלל ישראל, אבל אם לוקחים נקודות מרכזיות בהיסטוריה, אירועים קשים שקרו לעם ישראל, אם לוקחים את האינקוויזיציה בספרד, היו כמה שהצטרפו, והיו מוסים של יהודים.
אתה צודק.
בזמן המהפכה הקומוניסטית, הייתה עם מחלקה יהודית קטנה שמסרו יהודים ושלפו אותם לסיביר. בזמן השואה היו גם חלק ביודנראט ששיתפו פה.
100%, אני מסכים.
ובדור שלנו אין משתפי פעול כאלה שמוסים.
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, לכן אני צריך לעשות.
איך אני יודע להזהיר מפני אנשים כאלה שאין בבחינת...
אתה צודק, אתה צודק, אני לא אומר כאן שצריך הכל טוב. הרב קוק אומר כן, התגלה גם בכל יחיד באיזו צורה מיוחדת. עכשיו, אם אני לא מסוגל לעשות את העבודה הזאת, אני צריך להשאיר את זה לגדולים ממני. זה נכון, אבל זה קיים מהם, האור קיים מהם, אבל הוא כל כך מלובש, כל כך בקליפה, שהוא מסוגל ללכת אפילו הפוך נגד עם ישראל עצמו. זה נכון, זה נכון. אני לא יודע לענות לך.
הרב קוק אומר, איבד את הסגולה.
מה?
הרב קוק באיזשהו מקום, אומר לאנשים...
יכול להיות שהם איבדו את הסגולה שלהם. יכול להיות שיש פרטים כאלה שהם יצאו מכלל ישראל. יכול להיות. אני לא אומר, אבל כאן אני מדבר על הסגולה בכללות, כן? יש אנשים פרטיים שיכול להיות שהם נפלו כל כך עמוק, אני לא יודע, אני לא מאמין, קשה לי להאמין, כי אני חונכתי בדרך הזאת שאני מאמין בכל אחד ואחד מישראל. אבל יכול להיות, כמו שאתה אומר, ויש עובדות בשטח, שבאמת היו אנשים שעברו נגד עם ישראל. לא יודע לענות לך. לא יודע. אני משליך את זה על אנשים יותר גדולים ממני, מצדיקי הרבים, גדולי ישראל.
טוב, איך כל אחד צריך...
אתה צריך ללמוד.
בחינוך הזה...
רק ללמוד. זה מה שאומר הרב קוק. רק בלימוד סנגוריה לישראל, אחי, התבוננות מעמיקה בשורש הדברים, זאת אומרת, אתה צריך להתעמק כמה שיותר ללמוד את הלימוד הזה, לגלות מהי נשמת ישראל. אחרי זה, אם תצליח להיות ממצדיקי ערבים או לא, זה משהו אחר. זה לא פשוט, לא כולם מצליחים. כן? רק גדולי ישראל, אני ממש, אנחנו רחוקים כולנו מהדבר הזה.
אבל יש אולי הבדל בין להצדיק את הערבים בפרד עם ישראל כולו, ככלל,
ולא את הפרטים. לכן אני אומר לך, זה מה שהרב קוק אומר, מה שאנחנו דורשים בשבחה של כנסת ישראל בכלל, הוא על דבר הסגולה האלוהית הנמצאת בנשמת האומה בכללה, זה מה שאתה אומר, וממילא, תראו מה הוא מוסיף, היא מתגלה גם כן בכל יחיד באיזו צורה מיוחדת. אם הוא לא היה אומר, לא הייתי מוסיף את זה. הוא אומר שזה חייב להתגלות בסופו של דבר בכל פרט. ונקרא מלאו ונפלאו, אנחנו שונים. זאת אומרת, גם הפרטים שבנו מלאים מהאור הזה, אבל קשה, צריך מקצוע גדול, עבודה גדולה ורצינית כדי לגלות את האור הזה.
אבל זה מזכיר את הנושא של ערב רב, שלקראת הגאולה הם ילחמו בעם ישראל, והם נראים כישראל גמור.
לא פשוט, גם הערב רב הזה זה לא סיפור בכלל, פשוט, מי זה הערב רב?
אולי לא היו אנשים שהיו מסוגלים לתקן את אותם מפשות עבודות.
יש לנו בעיה, אני מסכים איתכם.
וזה הבעיה של אלו שלא היו גם.
כתוב לנו בפירוש, לקראת הגאולה, אור וחושך משמשים בערבוביה. נכון. זאת אומרת, צריך להיות בררן גדול, צריך להיות מעמיק גדול בלימוד נשמת כנסת ישראל, כדי לדעת איפה הנקודות של האור. אני מסכים איתכם. עוד פעם, זו עבודה קשה מאוד, קשה ביותר. תראו איך הוא אומר לזה. מקצוע גדול הוא קורא לזה. כן, אפשרי, אבל מקצוע גדול, לגדולי ישראל, כן.
אני נוראה עם עיני השיעור, לא רק לראות
שלנו זה ללמוד לראות את הדברים בפנימיותם. אבל אני לא מסכים עם החלק השני שאמר שצריך להתפשט ולברוח מהחיצוניות שלנו. כי בסופו של דבר גם היא צריכה לנוק מהחלק שקיבלתי בפנימיות. כלומר, בסופו של דבר אני צריך לכבד את גופי גם כן בחוץ, נכון? אם זה לא חוזר אל גופי בחוץ, אלא דבר הכי רחוק מנשמתי לכאורה, אז לא עשיתי כלום.
אבל אם אני
אני לא כאן באתי להציל נשמות, אלא להציל גופים, שכולם הם חלק מעם ישראל הגדול. ישו, ימח שמו וזכרו, בא ואמר, באתי להציל את הנשמות של עם ישראל. מה אמרו לו חכמים? אתה לא צריך להציל נשמות, נשמות לא מצילים, הם כבר כולם מוצלות. אנחנו באנו להציל את הגופים של עם ישראל. זה הסוד הגדול של אחרית הימים. זה נקרא תחיית המתים, זה נשמות שחוזרות לגוף. לראות את הטוב בנשמה זה לא כל כך קשה, לומדים קצת, זה לא זה. אני כאן הולך מהלך יותר עמוק, זה להוריד את זה עד למדרגה החיצונית של זה. זה המקצוע הגדול. כי לראות את הטוב בנשמה שכולם טובים זה אפשר ללמוד בקלות. לא. אפילו החיצוניות שלנו כן צריכה להיות מלאה מזה. ונפלינו זה השינוי גם בחיצוניות, הכל שונה. בתאים שלנו, הבשרי שלנו. צריך לקחת את החבר שלי, לחבק אותו ולנשק אותו בחיצוניות. לא להגיד לו, אני אוהב את נשמתך ואני מנשק את נשמתך.
יבוא כל בשר.
כן, יבוא כל בשר להשתחוות לפני השם. עד שיבוא כל בשר. זה המקצוע הגדול, אני מסכים, זה קשה מאוד. אבל אני חושב שמחובתנו לדעת שזה קיים, ולכן הזוהר מתחיל בזה, תראו איזה חוכמה יש לרבי שמעון בר יוחאי, להתחיל במדרגה כזאת לפני שאתה נופל מיד למלכודת הגלותית, כן, נכנסו לגלות, ולהתחיל להרביץ למה נכנסנו. בגלל. וזה אשמתך ומגיע לך, כן, מה שאסור לעבר לילד, בחינוך, מגיע לך, איך אתם מתייחסים לילד שגנב כבר חודש הוא גונב, ובסוף חודש שלם תפסו אותו. שתי גישות. לך לחדר שלך, לא מדבר עם גנבים. כשתחזור בתשובה, תבוא ותדבר איתי. או, תיישב איתו, תגיד לי, בוא נע, אתה חכם גדול, חודש לא תפסו אותך? איזה כוח יש לך? לא פשוט. עכשיו תגידו לי, איפה הילד יצמח יותר? בגישה השנייה, אני אלמד אותו אחר כך, אני אגיד לו, בוא נשב ביחד, אני אלמד איזה נזק נגרם למי שגנבת אותו. אבל אם שברת לו אותו כבר בהתחלה, אתה רשע, אתה גנב, אתה זה, זהו, יש לו מסכן סטיקרים, גנב, רשע, אז מה הוא צריך לעשות? לחיות, גנב, להיות, הכל אמרו לו את זה. אז הוא עכשיו גנב, אז הוא עכשיו רמאי, אז הוא עכשיו. אתה אומר למישהו צדיק, הוא כבר לא רוצה להתייחס כי לרשע, הוא מגלה את הצדקות שבו, לבד באופן אוטומטי הרמת את החלק הצדיק שבו למעלה. זה הסוד של עם שלנו, שעכשיו, בדור האחרון.
אולי כוף אתה צודק בגלל שרואים שהקדוש ברוך הוא...
אני שמע לו.
לא. אולי כוף אתה צודק בגלל שבהיסטוריה רואים שהקדוש ברוך הוא שמע שנים, אחרי שהבריאנו שרה כמעט 700,000 יהודים, שמע בביתר, ושמר אליהם שנים, למה אריאליוס לא רצה שהגופות יגרעו אותם. הקדוש ברוך הוא שמר
אליהם. כן, כן. כי יש בגוף, כן. הרי הגמרא בסנהדרין שואלת, על מה היא שואלת? רוב השאלות של תחיית המתים, על מה זה?
על הגוף.
הלני המלכה שואלת, במסכת סנהדרין, איך יהיה הגוף כשיקומו לתחייה? אכפת לי איך יהיה הגוף. היא שואלת שם אם זה יהיה עם לבושים, עם התכריך הלבן, עם בערומים, עם זה. מה אכפת לי לכל זה? מה היא רוצה לרבוז? מה אתם חושבים שזה בפשט סתם? אין לה מה לעשות בחיים? היא יושבת עם חכמי ישראל ודורשת איך הם יקום באיזה לבוש? אלא האם יתייחס ללבושים כמו החטא שהיה לפני שגרם להם, או האם הלבוש הזה יהפוך להיות חלק מהתיקון? איך תתייחס לחלק החיצוני בדור האחרון? כך אמר להם ישעיהו לישראל, התעוררי, התעוררי, זאת אומרת, מה הוא הולך להגיד להם? הוא לא אומר להם, רשעים, רשעים, לא, תתעוררו, תתעוררו, יש לכם אור בפנים, סוס אסיס, שמחה גדולה, ססון, אנוכי, אנוכי מנחמכם, נחמו, נחמו, הכל כפול. שהיה מעודד ומחזק את רוח העם. היה הולך ונותן שיעורים לחזק את רוח העם, וקורא לו, לעם, שלא למדוד את עצמו בקנה מידה של אומות העולם, כמו שכולם מודדים בחוץ, אלא לדעת ערכו הפנימי וסגולת נשמתו האלוהית, ולפתוח ביד השם המובילה אותו אל גאולתו. בימים ההם, בזמן הזה, במהרה בימינו אמן. זאת אומרת שאנחנו צריכים ללמוד את זה, ולהתחיל ממש להפנים את הרעיון הזה, ולהתייחס לכל אחד להוציא את הצדיק שבתוכו. וזה עובד, זה כבר התחיל לעבוד מזמן. וברוך השם אנחנו בעם ישראל היום, אתם צריכים לפתוח את העיניים, לראות מה קורה כאן. יש מהפך שלם. בזכות מה? בזכות האהבה הזאת וגילוי האור הניצוץ האלוהי שנמצא בכל אחד. ותתייחס אליו בצורה כזאת. וכמו שאומרים אנשים, אתה הולך פה חוץ ואתה הולך לאיזה מקום לא חשוב איפה. היי צדיק, מה שלומך? כן, אפילו שיגיד לך, מה איפה אני איזה צדיק? טוב, התחלת השיחה. דווקא ככה. מה שלומך צדיק? כן? ואז הוא מתחיל לי, כאילו, מה אני, הייתי רוצה. האמת שכולם אומרים לך בעצם בעניין הזה, מה אני צדיק, הייתי רוצה. אבל אתה כן.
סבא שלי היה רב.
כן, סבא שלי היה, וואי, 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 גדול, נראה, בוא יש לי תמונה. נו, סבא שלך, אחד פה בכפר. אחד פה בכפר ירד אצלי בחדר לימוד, אני לא אשכח את זה אף פעם. אומר לי, אני הנכד, הצאצא של השלה הקדוש. אז אני מסתכל עליו ככה, אני מסתכל, אני מוציא לו שני לוחות הברית, אני אומר לו, אתה יודע מה זה? הוא אומר לי, לא. אבל זה הספר שסבא רצה והסבא רבא שלך. אז הוא אומר לו, תסתכל. הוא אומר, מה אני מסתכל? הוא אומר לי, זה מראה, זה מראה, תסתכל. אז הוא מסתכל, אז כאילו הבין, כאילו מה, איפה אני ואיפה זה? היום הוא חסיד. ממה זה התחיל? אני יכול לחזור איתך על גמרא בשביל הבגרות? לא מבין כלום. בוא. ירד, למדנו גמרא בשביל הבגרות שלו. כן, בית ספר חילוני לגמרי, אבל היה לו גמרא בבגרות. כן, היום הוא יכול ללמד אותי גם גמרא וגם חסידות וגם לא יודע מה. כן. ברוך השם. וזה לא אני, זה כל אחד היום זה קורה. כן, למה? כי מאמינים בשורש עם ישראל. זה לא עניין שאני אוהב אותך כי אני רוצה להחזיר אותך בתשובה. לא. אני מאמין בך כי אני יודע שיש בך אור אלוהי. אתה מגלה את זה בפנים שלך, בצורות שלך. אתה מגלה את זה. תמשיך, אתה צדיק. שבוע טוב.